ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום וברכה. הייתה לנו הפסקה מאוד קבוע, אנחנו משוררים פה ראשון, כזה, ונשמע לטוב. הייתה לנו הפסקה מעומס בין הזמנים, בין הזיכרון, ונדמה לי גם שממש בחורף, השיעור האחרון עושים על הגדה של תזה, אבל אנחנו חוזרים בשעתה לפרק י' בספר ירמיהו. בכל אופן, עשרה פרקים זה כבר חתיכה ראויה להתקבל, ואני מבקש א' להשלים שני פסוקים שאני חייב מפרק ט', לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אני זוכר, אנחנו משתדלים ללמוד בצורה מסודרת, אז אנחנו חייבים שני פסוקים מפרק ט'. עכשיו סתם איזה בבקשה, תנו אליי דוד לוי ועוד כמה, האם שייך להגדיל את השיעור, יושבים פה עבדים צעירים ושים על הפיש טוב וזולה וזולה.
אוי אוי אוי.
אבל בזה? אז צריך להחליט מה עושים, זאת אומרת, בקיצור, סיימנו, כי אם בזה מתעלל המתעלל, התפלטנו הרבה מאוד בעניין הזה, אני מבקש לרגע אחד להתייחס לשני הפסוקים שמסיימים את פרק ט', כי דיברנו כל השיעור על הפסוק הזה, על הסיום המיוחד של הפטרת תשעה באב, הפטרת החורבן, כי אם בזאת יתעלל המתעלל וכו', ותראו את שני הפסוקים האחרונים. הנה ימים באים נאום השם, ופקדתי על כל מול בעולה, על מצרים, על מצרים ועל יהודה, ועל אדום ועל בני עמון ועל מואב, ועל כל קצצי תאה היושבים במדבר, וכל הגויים הערבים וכל בית ישראל ערבים לב. זה אומר, מכיוון שהחורבן מתקרב, אז מתרבים מתרבים כל אלה ש... זה גם הקדמה לפרק שלפנינו, מתרבים כל העוסקים בכוכבים שלכל אחד יש מה להגיד. אז באים ואומרים, יש אנשים שעשו ברית מילה, בני ישראל, יש אנשים שלא עשו ברית מילה, הגויים, סביר להניח, אלה שעשו ברית מילה ונכנסו בברית עם הקדוש ברוך הוא, אין אם יצלו, הכל יהיה בסדר איתה, וכל האחרים ימותו. אז לכן הוא אומר, פקדתי על כל מול בעולה, זאת אומרת, גם אלה שעשו ברית מילה, אלה שמולמים, אלה שממולמים, אבל עדיין עורלת הלב קיימת אצלהם. ולכן הוא מסיים, כי כל הגויים הרלים וכל בית ישראל הרלים לב. החורבן יבוא, אף אחד לא ינצל. שאף אחד לא יחשוב שיש לו תעודת ביטוח, מכיוון שהוא עשה ברית מילה, אז קדימה הוא יכול לעשות את מה שהוא רוצה. זה לא קיים, זה לא נמצא, זה הסיום של פרק ט'. מה שיש לפנינו בפרק י', יש לפנינו שני נושאים. הנושא הראשון הוא נושא מרכזי ומשמעותי, והוא מדבר, יש כאן, הפרק הזה בנוי בצורה ספרותית מיוחדת, בדרך של אימות. הווה אומר, אימות בעין. כל העובדי אלימים מצד אחד, הקדוש ברוך הוא מהצד השני. ואנחנו נראה איך ירמיהו משתעשע, משחק, רוצה להנגיד את זה, ואנחנו כמובן יודעים שזה שיטה חינוכית. זה, אתה רוצה להגיד, תשמע, אם אתה תעבור ברמזור אדום, אתה תידרס. אתה לא אומר, אם תעבור ברמזור אדום זה רע מאוד. אלא אתה בא ואתה אומר, מה יהיה? ומה יקרה? וצריך לעשות כך, וצריך לעשות אחרת וכו'. ואני מבקש בנקודה הזאת להרחיב, יש לנו מחלוקת ראשונים, יסודית ובסיסית מאוד, ונדמה לי שכל מי שיש לו יד ורגל בתורה צריך להכיר אותה. יש פה ביור הגר"א על שולחן ערוך מיוחד במינו, בלשון מיוחדת במינה, ואגב זה אני רוצה שנכיר את העניין הזה, זה החצי הראשון של הפרק. אז בואו נקרא מפסוקים א' עד ט"ז כדי שנדע על מה מדובר וניכנס לסוגיה. אני מקווה שנסיים את הפרק היום. שימו את, זאת אומרת שנתייחס גם בחלק השני, שימו את הדבר אשר דיבר השם עליכם בית ישראל. כל אמר השם, אל דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו אבירים מהמה. הווה אומר, אל תתייחסו לכל גרמי השמיים, לכל מי שאומר, יהיה כאן, יהיה אחרת וכו'. תתבוננו בתומכם בדף המקורות, במקום מספר 2, יש חלוקה פנימית שקיימת כאן. ואני קורא לזה, אני קורא שוב מפסוק ב', כל אמר השם, אל דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו אבירים מהמה. כי חוקות העמים הבלו, כי עץ מיד קרדו, מעשה ידי חרש במעצר. אתה מסתכל על האלימים שלהם, זה עשו אותם בנגריה. ואומר, הורידו עצים, לקחו מעצד שזה משהו שמנסר את העצים, ומזה בנו אלימים. הלאה. כדי שזה יהיה יפה, הרי עץ הוא לא תמיד יפה, גם פה כיסו את העניין בקורמייקה כדי שזה יהיה נחמד, בכסף ובזהב יהיה יפה, במסברות ובמכבות יחזקו, ולא יפיק. לא יפיק, הכוונה לא יפול. באים ולוקחים את כל הדמויות דמי הללו, ומחזקים אותה, עוצפים אותה, מסמרים עניינים כדי שזה יעמוד. כתומר נקשה אמה, תומר, עץ תמר, מעמידים איזה תחליל כדי שלא יבואו ציפורים, ולא ידברו, נסו ינסו כי לא יצעדו, אל תראו מהם כי לא יראו, וגם איתי ואין אותם. אל תתרגשו מכל האלימים, הם לא יכולים לעשות דבר רע, הם לא יכולים לעשות דבר טוב. בסדר, נחמד מאוד, אבל כאן תראו איזה פסוקי הוד והדר על ריבונו של עולם, אנחנו האשכנזים אומרים אותם כפסוקי הקדמה לסליחות. מאין כמוך השם, גדול אתה וגדול שמך בגבורה, מי לא יראך מלך הגויים, כי לך יעדה, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. זאת אומרת, הפסוקים וזי מדברים על גדותו של הקדוש ברוך הוא. אבל זו הנגדה כנגד האלימים, מה הקדוש ברוך הוא. זה לעומת זה, איך הדבר הזה עובד. הוא חוזר שוב לאלימים, וכנראה, אני אומר שוב, אנחנו לא מודעים לזה. כנראה שהנושא של עבודה זרה, ראינו כשהתחלנו את ירמיהו, איך היו עושים את העבודה זרה מאחורי הדלתות ומקפלים אותה ואף אחד לא היה מרגיש. כנראה שזה היה דבר כל כך מרכזי וכל כך גדול. ירמיהו רוצה להוכיח את הפסות האלימים, את גדלותו של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, עד כמה הם לא שווים כלום, אבל זה לא מספיק. הוא אומר להם, כנגד זה עד כמה הקדוש ברוך הוא גדול. כדי שהם באמת יפנימו את זה, יכניסו את זה, יקלטו את הנקודה הזאת כפי שצריך. הלאה, אנחנו חוזרים לאלימים. ובאחד יבערו ויחסלו, יבערו לא מנשון נעלג בעומר בעירה, אלא איש בער, זאת אומרת, אדם טיפש, אדם שהוא לבער את הבערות, זה היה לבער את האנשים שלא יודעים קרוא כתוב. אז ובאחד יבערו ויחסלו, מוסר אבלים עצו, כסף מרוכת מתרשיש יובה, הכל כלפי חוץ, מביאים איזה מתכת נוצצת מתרשיש ממקום רחוק, וזהב מאופז מעשה חרש, וידי צורף חרף והרגמה לבושה, מעשה חכמים כולם. זאת אומרת, מנסים לייפות את האלימים שכלפי חוץ עוצפים אותם במרכה של כסף וזהב, מביאים את זה מאיזה מקום רחוק, אתם יודעים ככה, טקסטיל מאיזה מדינה רחוקה ומשובחת, אבל זה הכל אבלים. והשם אלוקים אמת, הוא אלוקים חיים ומלך עולם, מקצפו, רק עם ריבונו של עולם מאיזה רוגז, תראה שהארץ ולא יכינו גויים זעמו. האלימים לא מסוגלים ללכת, לא מסוגלים לעשות דבר רע, לא מסוגלים לעשות דבר טוב, לא מסוגלים לעשות כלום. אצל ריבונו של עולם תראה שהארץ, הכל, כל העולם יכול להזדעזע ברגע אחד. וכאן יש דבר מופלא מאוד, פסוק בארמית, בספרי הנביאים. אנחנו מקדימים את המאוחר, אבל חשש סכנה לזמני, אני תמיד אומר שבחורף, כשגומרים את השיעור יש תפילת ערבית, זה קודש. בזמן קיץ, כשגומרים את השיעור, יש ארוחת ערב, זה קודש קודשים, אז צריך לגמור בזמן. אז תראו לרגע, בדף המקורות, בתשע, בירקות, אמר רבי שמואל בר נחמני, אל נא תהי לשון ארמית קלה בעיניך, שמצינו כתוב בתורה, בנביאים ובכתובים, שהקדוש ברוך הוא חולק לו כבוד. למה? ללשון הארמית. אני במקור תשע. בתורה יגל סעדותה, פרשת ויצא, הברית עם לבן. בנביאים כדנה תאמרון לאום. ותכף נראה למה זה. זאת אומרת, אז תראו, אתם יודעים מה, אנחנו יודעים הפוך, מותר גם לעשות את זה פעם. תראו את רש"י במקור מספר 8. אז קודם כל בואו נראה את הפסוק. כדנה תאמרון לאום. זאת אומרת, כך תאמרו להם, תכף נראה למי זה, אלוהה בשמיה וארתה. שימו לב, ביטוי לארמית קדומה מאוד. במקום ארעה, ארעה, אנחנו יודעים שזה אדמה, ארתה. ככה, מילה יחידנית מתנה, אבל הכוונה היא לקרקע. לא עבדו יובדו מארעה ומי חוד שמיה, זאת אומרת, יעבדו מהארץ מן השמיים וממכל שמיה אלה. מה? נכון, נכון, נכון. אומר רש"י, איגרת היא ששלח ירמיהו ליחוניה וגלותו בגולה להשיב לכסבים ארמים בתשובה אם אומרים להם לעבוד לאתם. הווה אומר, 10 שנים לפני, 10 שנים לפני גלות, לפני חורבן בית ראשון, גולים יחוניה והחרש והמסגר וכל החבר'ה האלה. זאת אומרת שלפי הדברים של רש"י, אנחנו נמצאים כאן 10 שנים לפני החורבן, וירמיהו מצייר אותם בתודעת הילד. מה הוא אומר להם? אתם הלכתם לבבל, באיזה שפה מדברים שם? לא הייתי במודש, אבל אני מכיר קצת העניין גם כן. באיזה שפה מדברים בבבל? בארמית. וכל הבבלים האלה צוחקים על היהודים, ומה אומרים להם? תשמעו, אתם לא רואים שהשמיים והכוכבים אומרים שיהיה לכם חורבן, ויהיה לכם זה, ויהיה לכם זה, וירמיהו רוצה לחזק אותם. אנחנו הולכים לגלות, אבל אנחנו נחזור. אז הוא נותן להם פתגם בארמית, כדי שהם יוכלו לדבר עם הבבלים שם בשפה שהם מבינים, ולהגיד להם, תדעו לכם, כל מה שאתם רואים זה הכל כיסויים, כסף מפה, זהב מפה, אבל השם אלוקים אמת, הוא שולט בשמיים ובארץ, הוא עושה את הכל, הוא פועל את הכל, אנחנו מאמינים בו, אנחנו בטוחים בו, ולכן הפסוק הזה, זה דוגמה יחידאית, הפסוק הזה הוא בארמית, זה לא סתם, אלא זה איזה מסר, איזה גלת שירמיהו שולח לגולים, זאת השפה שתדברו איתם, תשחילו להם את העניין הזה. הלאה, הוא ממשיך על הקדוש ברוך הוא, עושה ערך בכוחו, מכין תבל בחוכמתו, ובתבונתו נתן שמיים, לכל פיתו המון מים בשמיים, ויעלה נשיאים, נשיאים וענים, מקצה ארץ ודרכים למטר עשה, ויוצא רוח מאוצרותיו. הווה אומר, שוב, גדלותו של הקדוש ברוך הוא, גדלותו של הקדוש ברוך הוא בפסוקים, בפסוקים י' וכאן הסוף מ-י"ב-ז' אנחנו עוברים מהפכים. עושה ארץ בתוכו, זה הקדוש ברוך הוא, מכין כדי לתוכמתו ותמונתו את השמיים, לכל ביתו המון מים בשמיים ויעלה נשיא מקצה הארץ, ברקים למטר עשה ויוצא רוח מאוצרותיו. חוזר לאדם, נבער כל אדם מדעת, הוביש כל צורף מפסק, כי שקל נסקו ולרוח בה, הבל אמה, מעשה תעפרים, בעת תקודתם יובדו, לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל שרת נחלתו השם צבקות שמו. זה הפרק הראשון של הפרק, יש לו נושא מאוד מוגדר, אמרנו אותו, האימות, האימות בעין, בין כוחו ועוצמתו של הקדוש ברוך הוא, גדלות הבורא, לבין הפסוק האלילי, כולל פסוק בארמית, מסר מיוחד בגלות יחוניה לפי דברי רש"י, שגלו לפני חורבן בית ראשון, נמצאים בבבל, אומר להם ירמיהו, תעבירו את המסר האמיתי שלנו. עכשיו, החלטנו כבר בתחילת השנה, אנחנו לא מפרשנים כל פסוק, וזה זה כבר כל אחד עושה באופן עצמאי, אנחנו בכל אופן מנסים ללמוד את העניין בצורה אחרת. יש פה נקודה מאוד משמעותית. אם תחזרו לדף לאחור, אז כתוב במדרש בפרשת שמות, במקור מספר 1 כדלהלן. שכן כתיב ולא ידבק בידך מאומה מן החרם זו עבודת כוכבים. ואומר ולא תביא תועבה את ביתך ואת החרם כמוהו. למה? שאין בהם ממש ואין מועיל כלום. שנאמר, אל תראו מהם, כי לא יראו וגם היטב אינותם. וכן אתה מוצא שירמיהו אומר לדורו, הרי נכנס עם עבודת כוכבים נביא, ואומר מעשיה ומעשה אלוהים, ויודע מה בין הקדוש ברוך הוא לעבודת כוכבים. אתה מוצא דלת פעמים בדף אחד. זאת אומרת, בבת אחת, יראה ירמיהו ביותה של עבודת כוכבים ושמחו של אלוקים. והמדרש בשמות רבה הולך ודורש את כל הפרק שלפנינו. שנאמר, כה אמר השם אל דרך אבוים אל תלמדו, כי חוקות העמים הבל, בכסף וזהב יפהו, כתמר מקשיימה, שמעתם בנותה של עבודת כוכבים? בואו ושמעו שבחו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ואין כמוך השם, מי לא יראה מלך אבוים. שמעתם שבחו של הקדוש ברוך הוא? בואו ושמעו בנותה של עבודת כוכבים. שנאמר באחת עיוור ויתכסלו כסף נרקע תרשיש יובא, שמעתם בנותה של עבודת כוכבים? בואו להגיד לכם שבחו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר באשר אלוקים אמת, בקיצור, המדרש עורך כאן מהלכה, ואני אומר שוב, תזכרו את זה, זו צורה ספרותית מיוחדת של הנביא, זה ולמד זה, עימות, איך הדבר הזה, וזה, אני חושב, שגם כתלמידים, גם כאנשים, גם כזה, זה מעצים אצלנו את ההכרה ואת ההבנה. כי כשאתה אומר דבר נגד דבר, אתה בכל אופן מבין את העניין בצורה הרבה יותר משמעותית. עכשיו, על מה מתבסס, על מה, מה יקרה הביקוע? מה הבעיה, מה העניין, מה הסיפור, מה הפרשה וכו'. אז הגמרא במסכת שבת, במקום מספר 3, אומרת הגמרא כך, רבי יוחנן אמר, אין מזל לישראל. ישראל לא מתעסקים בעבודת עניינים, אלא אם לא כוכבים ולא עניינים, אין מזל לישראל. ואז רבי יוחנן לגמרי, דמה רבי יוחנן, מניין שאין מזל לישראל? את זה לא מבין מהפרק שלנו. שנאמר, כל השם, אל דרך אבוים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהמה, גויים יחתו ולא ישראל. דעה ראשונה, חוץ מרבי יוחנן, יש גם את דעתו של רב, ואף רב סבר, אין מזל לישראל. דאמר רבי יהודה אמר רב, מניין שאין מזל לישראל, שנאמר ויוצא אותו החוצה אצל אברהם אבינו, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בן בלתי יורשתי, אמר לו לה, כי מה שאני יצא ממך, אמר לך, ריבונו של עולם, נסתכלתי בהצטגנינות שלי, הסתכלתי במערכת הכוכבים, יש מזלות וכולי, ואני לא ראוי עוד בן, אמר לי, צא עם ההצטגנינות שלך שאין מזל עם ישראל. ואומר, ישראל חיים במערכת אחרת. אומר רש"י, על הגמרא בשבת, היא דרך אגב הדיון הבסיסי והראשוני לכל ההורוסקופים ולכל העניינים ולכל הדברים שתכף נדבר עליהם, אין מזל לישראל, ועל ידי תפילה וזכות משתנה מזלו לטובה. הצטגנינות חוכמת המזלות, צא מהצטגנינותך, היינו בכתיב היוצא אותו החוצה, חוץ מהצטגנינותו. כתוב על זה בידיעה וזרותה.
זה לא שאין
מזל, יש מזל, אבל גם יש מזל. תכף נראה, מחלוקת רמב"ם, תכף נראה איך להתמודד עם העניין הזה. נכון, אתה צועק, אני אומר, זה מחלוקת ראשונים, אני מביא פה רק את הבסיס, זה סוגיה ענקית. ממש סוגיה ענקית שדנים בה עד אחרוני האחרונים, כי המון אנשים מתעסקים עם זה. המון אנשים כאילו, אבל נולדתי במזל כזה, ועשיתי ככה, ואיך זה משפיע, ומה זה משפיע. הרי גם הגמרא שם בשבת מביאה מי שנולד במזל מאדים, יהיה מוהל, או יהיה משוחט, או יהיה... יש פה כל מיני סוגיות. אז כתוב כאן, רבי אליעזר אומר, בזמן שהחמה לוקה, סימן רע לרומות העולם, אני במקור מספר 4, ובזמן שהלבנה לוקה, סימן רע לסמיהם של ישראל. זה כמובן לשון סגין האור, הכוונה לעם ישראל. ומפני שמונים להלבנה ואומות העולם לחמה. ואם למערב, סימן רע ליושבי מערב, ואם לכתה באמצע, סימן רע לכל העולם כולו. פניו דומים לדם, חרב על העולם, דומים לסק, רעב על העולם, דומים לזה ולזה, חצי חרב וחצי רעב משתלחים. לקה בכניסתו פורנות שואל לבוא, ומציאתו פורנות ממהרת לבוא. ויש אומרים חילוף הדברים. ואין כל אומה ואומה לוקה שאין אלוהי הלוקה אימה, שנאמר ובכל אלוהים מצרים יעשה שבטים אני השם. ובזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אין מתייראים. שנאמר כה אמר השם לדרך הגויים אל תלמדו, מאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהם הגויים יחתו והם לא יחתו. זאת אומרת, כל הסוגיה, האם להתבונן מגרמי השמיים, כל העבודה זרה, כל הכוכבים, כל המזלות, כל הסוגיה הזאת נלמדת מהפרק שלנו בירמיהו. ירמיהו הוא הרבי הראשון שאומר, רבותיי, אל תשימו על זה, זה לא נוגע אלינו. איך הרב גם קביל את הדברים של ירמיהו? אומר הרמב"ם במלכות עבודת כוכבים, בפרק י"א הלכה ט"ז, אומר הרמב"ם כך, ודברים האלו, של מה? מי שמסתכל ומתבונן בשמיים ובירח ובזה, הם כולם, הדברים האלו כולם בגלל שקר וחזבה, ואין שיתעו בהם עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות, כדי שינהגו אחריהם, ינהגו הכוונה, ילכו אחריהם. ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להימשך באבלים אלו, ולא להעלות בלב שיש תועלת בהם. אומר הרמב״ם, אין דבר כזה, לא שמש ולא ירח ולא שום דבר, זה לא מעסיק אותנו, זה לא מעניין אותנו, זה לא חלק מאיתנו, הגויים סומכים על זה, אומרים, אם יש דבר כזה זה כך, אם יש דבר כזה זה אחרת, אנחנו לא זה, והרמב״ם סומך את זה, שנאמר כאילו נחש ויעקב אלוקי זה בישראל, ונאמר, כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמרו ואתה לוחם בגולם. כל המאמין בדברים אלו וכיוצא בהם, דרך אגב, יש על זה הרבה מאוד חומר ברמב"ם, אני הבאתי רק את העניין הזה, יש על זה רמב"ם במורה, יש על זה תשובות, יש הרבה מאוד דברים. הוא מחשב בליבו שאין אמת בדבר חוכמה, אבל התורה סרתן. שימו לב למילים האלה ברמב"ם. מי שבא ואומר, באמת, השמש יש לה איזה צורה כזאת וכזאת, זה באמת דבר משמעותי, אלא מה שהתורה אמרה שזה אסור. אז כל מי שאומר דבר כזה, אינם אלא מן השכלים ומחסרי הדעת, במשפט הבא לא הייתי אומר במדרשה לנשים, ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתם שלמה. זאת אומרת, זה מי שחושב את העניין הזה. אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חוכמה אלא תוהו והבל שנמשכו בהם חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללם. ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו האבנים תמיד תהיה עם השם אלוקיך. את זה אומר הרמב"ם, אומר גם הגויים לשיטתם הם טיפשים, אין בזה כלום. לא שיש בזה משהו והתורה לא רצתה שדרך זה נעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי יש פה איזה אמצעי שיכול להביא אותנו לעבודת עניינים. אומר הרמב"ם, כל מי שאומר שיש בעניינים הללו איזשהו דבר ואיזשהו עניין, זה דברי הבל ושטות וחוט רוח. אין בכלל טעם להתעסק בזה. וזה לא קשור לגויים וליהודים ולתורה ולזה, אין בדבר הזה שום דבר. הרמב"ן הוא קצת ארוך, אבל מקובלני מרבותיי, אי אפשר ללמוד בלי רמב"ן. רמב"ן על התורה זה כל היסודות של האמונה, של המחשבה והכל הכל, בדברי הרמב"ן. אני עושה מודעה, זה רמב"ן קשה, משתדל לפשט אותו, קשה להבין אותו כי הלשון של הרמב"ן היא קשה, אבל אנחנו נראה שהרמב"ן חולק על הרמב"ן. מה דעת הרמב"ם? אני חושב שכולנו מבינים. ואתה דעת והבן בענייני הקשפים, כי הבורא יתברך, כאשר ברא הכל מאין, עשה העליונים מנהיגי התחתונים אשר למטה מהם. וזה אומר, השמש והירח הם מנהיגים את העולם. עכשיו, השמש זורחת, מפחות זה יום. השמש נשתה, קוראים את זה לילה. זה אמצעי שבאמצע אותו ריבונו של עולם מנהיג את העולם ופועל. ונתן כוח הארץ בכל אשר עליה, בכוכבים ובמזלות, לפי הנגדתם ומבטם בהם, כאשר הוא מנוסה בחוכמת האי-צטגננות, ועשה עוד על כוכבים ומזלות מנהיגים, מלאכים ושרים, שהם נפש להם. והנה הנגדתם מעבר יותם עד לעולם בהם, גזירת עליונים אשר שם להם. אבל היה מנפלאותיו העצומות, ששם בכוח המנהיגים העליונים דרכי תמורות, וכוחות להמיר הנגת אשר למטה מהם, שאם יהיה מבט הכוכבים בפנים, אשר כנגד הארץ טובה או רעה לארץ עולם או לאיש, ימירו אותם הפנים העליונים עליו להפך במבט עצמו. כעניין שימרו תמורת עונג נגע, אני אסביר את הכל כך, אבל תדעלו. ועשה כן להיות כדברה שמו מאש מאליה בזמניה. אנחנו יודעים להגיד את זה בתפילת ערבים, זה פסוק בדניאל, מחליט את הזמנים ומשנה את העיתים וכו'. קורא לעיני הים לעשות בהם כרצונה, והופך לבוקר צלמוות מפי שינוי טבעו של עולם, ושיעשו הכוכבים והמזלות מהלכת בסדרה. כבר כאן אנחנו יכולים לראות שהרמב"ן חולק על הרמב"ן. מה אומר הרמב"ן? הרמב"ן אומר, ריבונו של עולם טבע בטבע העולם, שיש לנו ירח, ויש לנו כוכבים, ויש לנו מזלות, והקדוש ברוך הוא נתן בהם כוחות להנהיג את העולם. עכשיו לילה, עכשיו בוקר, יש ניקוי חמה, יש ניקוי זה, פה יש רעידת אדמה, פה יש את העניין הזה. הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח. הרמב"ם לא מסכים לזה שום דבר, הרמב"ם אומר לדברים האלה אין שום כוח, זה דברים טכניים שהולכים ומסובבים ופועלים בעולם. אין לעניין הזה שום משמעות. אומר הרמב"ם, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא נתן לדברים האלה, אבל מי נתן להם את הכוח? הקדוש ברוך הוא. זה לא עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא נתן להם איזה יכולת להעניק את הטבע של העולם. שכמו שאמרנו, לילה ויום וכך ואחרת ורוח וגשם וכל מיני עניינים.
בוא
נראה שהרמב"ם לא יסכים. בוא נמשיך הלאה. ועל כן אמר בעל ספר הלבנה החכם באסטרונומיה, זה ספר של גויים, כשהלבנה, והיא נקראת גלגל העולם בראש שלה על דרך משל, ויהיו פניו מול פלוני, הרי כל מי שהיה בפלניטריום אי פעם ברמת אביב, אז הוא יודע שיש מזלות, יש עניין מיוחד לזה? היית שיעור דלת נושאים שבת שיעור, היה פיוב יום עצמאות, יש מדורה בשבוע הבא, צריך גם ללמוד מדי פעם, לקבוע איתים לתורה. אז דילי פנם מול פלוי, תעשה תמונה לדבר פלוני במיוחד בשם השעה, בשם המלאך הממונה עליה מן השמות האלה נזכרים באותו הספר, ותעשה הקטנה פלונית בעניין כך וכך. כותב אותו גול בסדר האסטרונומיה שלו. אם אנחנו לוקחים את החמה ואת השמש ואת הירח ואת הכוכבים, ובאותה שעה אנחנו נעשה כאן איזושהי עבודה זרה, נעשה כאן הקטרה שהיא במצב מסוים שבו נמצאים הכוכבים וכו' וכו'. אומר אותו גוי, אנחנו יכולים לפעול בזה בצורה כלשהי, אנחנו יכולים לעשות משהו, וכך יהיה המבט עליה לרעה לנטוש ולנטוש להביא ולהרוס. וכאשר תהיה הלבנה במזל פלוני, תעשה תמונה בהפקרה בעניין פלוני, לכל טובה לבנות ולמתוח, והנה גם זה הנהגת הלבנה בכוח מנהיגיה. אבל ההנהגה הפשוטה אשר במהלכה הוא חפץ עבורו התברך, אשר שם בהם מאז, וזה הפך, וזה סוד הקשפים וכוחה, שאמרו בהם שהם מכחישים פמליה של מעלה, לומר שהם הפך הכוחות הפשוטים, ומכחשה לפמליה מצד מהצדדים, ועל כן ראוי שתאסור אותם התורה, שיונח העולם למנהגו ולפיגוע הפשוט שהוא חפץ בוראו, וגם זה מטעמי איסור הכלאיים, כי יבואו מן ההרכבות צמחים, יעשו פעולות תוכניות, יורידו שינויים ממנהגו של עולם לרע ולטוב, מלבד שהם עצמם שינויים ביצירה כאשר פירש תקווה. אומר הרמב"ן, אם אני מקבל את התיאוריה של בעל ספר הלבנה, אותו חכם באסטרונומיה, אז מה אני אומר? אני אומר ככה, הקדוש ברוך הוא נתן לירח איזשהו כוח, אבל אותו גוי, מה הוא אמר? אם אני אנצל את המזל של החודש הזה, ואני אעשה פה איזו הקטרה של עבודת אלילים, אני יכול לפעול באיזשהו עניין? אומר הרמב"ן, זה כמו לקחת פרד וחמור וסוס, וניצור אותם, הם קיימים, הכוחות האלה קיימים, אבל הקדוש ברוך הוא נתן את הכוחות האלה כדי להניק איתם את העולם. ואם אותו גוי כותב שאפשר לקחת את הכוחות האלה ולפעול בהם, אומר הרמב"ן, זה כמו לייצר כלאיים. אתה לוקח סוס ואתה לוקח חמור, שניהם קיימים, אבל הפרד שייוולד מהארבעה ביניהם הוא דבר שלקחת כוחות טבעיים והשתמשת בהם לפי מה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה. אני חושב שאנחנו מסבירים את הדברים בצורה בהירה. ורבים התחסדו בנחשים לומר שאין אמת כלל, כי מי יגיד לעורף ולעבור מה יהיה, ואנחנו לא נוכל להכחיש דברים שפרסמו לעיני רואים, ורבותינו גם כן יודעו בהם. אומר הרמב"ן, ונדמה לי שלום במחקר המודרני יודעים את זה, אתם יודעים מי מזהה ראשון לרעידות אדמה? העופות. יש איזה רעד בעולם, עוד לא מרגישים את זה בכלל, ובסולם ריכטר עוד לא מדדו שום דבר, אבל יש איזשהם דברים, אומר הרמב"ן, זה דברים נכונים, כי הקדוש ברוך הוא נתן בהם את הכוח להרגיש את הדברים הללו. אנחנו יודעים הרי שנדידות הציפורים מבשרות על בוא אביב, על בוא הסתיו, יודעים שיהיה ככה, ויש בזה היום, היום זה מדע שלם. אני חושב שחברת החשמל נמצא את כל הנושא של הצפרות וכל הדברים האלה, עושים בזה, זה השגוגת, מי שזוכר את השום של הרמדה ביום ירושלים לפני שנתיים, על החסידה, שאז הייתם בחילוץ והצולת, אני לא יודע, אבל משהו, חסידה ידענו עדיה, הפסוק בפרק שירה, איך היא מתמעלת? זה כמו מנגנון של מחשב סופר דופר, והכל מתנהל לפי מה שהקדוש ברוך הוא עשה. אז אומר הרמב"ן, רבותינו מודים בדבר הזה, וכמו שאמרו בערב שמות רבה, כי עוף השמיים מליך את הכל, זה העורב וחוכמת התיירים. התיירים זה אלה שאני מזה אמרתי פשט, לא יודע, בילדותינו בתל אביב כשהיו מתאים ומפים חפיפות, איך היו קוראים לו?
יאללה.
יאללה. אז הוא רוצה להגיד כאן שחוכמת התיירים זה אלה שיודעים מה קורה בשמיים, אלה שיודעים עם העופות ואת כל הדברים האלה, אולי נקרא מקום השם. העופות בלשון הרב, תייר, זה כנראה בערבית, וחכמי העופות יקראו תיירים, ועוד נזכר מזה העניין בגמרא. אבל יש לה עניין בזה סוד, וכבר גם כי יש לה מזלות שרים ינימו אותה, והן נפשות בכדורי הגלגלים ושרי זנב וטלה הקרובים לארץ, והן נקראים נגידי התל יודיע העתידות, ומהם נעשים סימנים ברופות שבהם יודיעו העתידות, ולא בזמן גדול, ולא עתידות רחוקות יבינו, אבל בעתידות הקרובות לבוא יודיעו. מהם בכל האוף, בקורו בכל מר על מת, ומהם בקריסה כנפה, וכל הדברים הללו הם נכונים. הקדוש ברוך הוא נתן כוחות, אבל השאלה מה אתה עושה עם הכוחות האלה? אם אתה מתחיל לעבוד אותם, ואתה הופך אותם לאיזו אישות עצמאית, אתה הופך את זה לכלאיים, לקחת חמור וסוס ואימדת אותם, חיברת ביניהם. וכל זה איננו תואבה בעמים, אבל חוכמה תחשב להם. וכן אמרו בפרט חוכמת שאומרו מחוכמת כל בני קדם. מה הייתה חוכמתם של בני קדם? שהיו יודעים וערומים בתייר באותה חוכמה של האופות. וכן יאמר הכתוב, כי אם היו מקדם ועונים כפלישתים, והנה שלמה למד זה, וכל חוכמותיו והידיעה היא הבנת הצפצוף והאומה לסבור עניין בפריסת הכנפיים. אומר הרמב"ן, ברור לי ופשוט לי שהקדוש ברוך הוא נתן את הכוחות האלה, ואנשים חכמים מכירים אותם ויודעים אותם, והשאלה הבסיסית פה, מה אתה מבחין? מה עושים את זה? למה מצפים את זה? מה פועלים בזה? איך עושים את זה? וכאשר כלל הכתוב המעוננים והחוסמים עם התואבות המזכרות, חזר ופירש הדברים האלה שאתה יורש אותם אל מעוננים ואל חוסמים משמעו, כי חוכמתם לדעת הבאות, לנבא בעמידות, ואתה לוחם אתה לך השם אלוקיך, יאמר, אם נאסר לך השם המעשים האלה הנזכרים, בעבור שהם תועבות בפניו, ובגללם הוריש הגויים האלה מפניך, ואסר לך הנחשים והקסמים בעבור שעשה לך מעלה גדולה לפתחה עליון על כל גויי הארץ, שיקים בקרבך נביא וייתן דבריו בפיו, ואתה נשמע ממנו מה יפעל אל, ולא תצטרך אתה בעתידות אל כוסם ומנחש, שיקבלו אותם מן הכוכבים ומן השפרים ושרי מעלה, שאין כל דבריהם אמת ולא יודיע בכל הצריך. אבל הנבואה תודיע חפץ השם ולא לכל דבריה מכל דבריה, והוא שיפרש, הוא הדבר אשר לא דיבור השם. והנה אתה, חלקו וסבולתו, שומע אתה מפי, מהנביא, והם חלק המזלות העובדים אחריהם, וזה דם לא כנתן לך השם לוקחה, שלא נתן לך כאשר נתן להם, כתב אשר חלק השם לוקחה אותם לכל העמים כאשר פירשת. ובספרי אל מעוננים ואל חוסמים ישמעו, שמה תאמר להם יש במה לשאול ואין לי, תלמוד לומר ואתה לא נתן לך השם אלוקיך. והנה זו ראיה בכל מה שפירשנו, כי הנחשים שורש דבר נמצא בהם, ולכן היה לישראל טענה במניעה מהם. משהו אחר לגמרי ממה שראינו בדברי הרמב״ם. הרמב״ם אני חוזר ואומר, הרמב״ם אמר שגם לגויים אין בזה כלום, שלא נעלה בדעתנו שיש לזה משהו והתורה עשרה את זה לנו, אלא הרמב״ם אמר אין בזה שום דבר. הרמב״ם אומר, מה קרה לכם? זו הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן בכל הדברים כדי להנהיג את העולם. הגר"א במקום מספר 7 הוא זה קטע שהגר"א יוצא נגד הרמב״ם, קטע מפורסם ביותר בדברי הגר"א, והגר"א טוען שהפילוסופיה הארורה נטעה לו. ככה כותב הגר"א על הרמב״ם, וכך הוא כותב, אבל כל הבאים אחריו הקרנאי לרמב״ם, חלפו עליו שהרמב״ם אומר שאין בזה כלום. רבותיי, אני משקיע בזה זמן, לא כי אנחנו לומדים ירמיהו, וזה החלק הראשון של הפרק, וכפי שראינו בגמרא בשבת, ברמב"ן, ברמב"ם וכולי, כולם לומדים את זה מהפסוקים הללו. זו אמונה שירמיהו רוצה לקחת בעם אלה להליכה בגלות, שידעו בדיוק מה קורה ואיך קורה, וזו כמובן סוגיה מאוד גדולה. אבל כל הבאים אחריו חלקו עליו, שהרבה אחריו הכוונה היא על הרמב"ם, שהרי הרבה נפשים נאמרו בגמרא, והוא נמשך אחר הפילוסופיה. במקומות מסוימים בגרסאות שונות של הגר"א כתוב הפילוסופיה הארורה התאדה, ולכן כתב שקשפים ושמות ולחשים ושבים בקניות הכל הוא שקר, אבל כבר עיקו אותם על קודקודות, שהרי מצינו הרבה מסיעות בגמרא על פי שמות וקשפים, אמרה אם רינתה ועשרה לארבע, אמרו ובסוף פרק ארבע מיתות בירושלים שם הוא ורבי נזר רבי יהודה בן דברה וכן אב ורבי נזר דיפוי ולטילתה ואוכמה בן שמי על האחה וכן אבישי בן צריה והרבה כיוצא בזה רם לבין השמם קשפים והתורה העילה והיו את הנימים והיין בזוהר שם כפניים הרבה מקומות ולחשים והפילוסופיה איתנו ברוב מתחה לפרש הגמרא הכל בדרך הלצי. הלצי הכוונה היא מניצה, שהכל היא מניצה, ולעקור אותנו כשתם בחס ושלום, אומר הגרא על עצמו, איני מאמין בהם, ולא מהם ולא מהמונם, אלא כל הדברים הם כפשתם, אלא יש להם פנימיות, בניגוד לרמב"ן, כמו שאומר הרמב"ן, הם דברי הרמב"ן, אבל לא פנימיות של בעלי הפילוסופיה שהן חיצוניות, אלא של בעלי האמת. זו תמונה, ועכשיו אני רוצה לציין לשלושה ארבעה משפטים, כדי שבאמת הדבר הזה יהיה נטוע אצלנו, לא אצלנו, מה אנחנו נאמר לאחרים, אבל זה מה שירמיהו מלמד אותנו בחצי הראשון של הפרק הזה. ותכף נתעכב כמעט על החצי השני, ובעזרת השם נספיק. מה המשמעות של להאמין בהורוסקופים? מה המשמעות של להאמין בכל דברי האבן והשטות הללו? גם היום, הרבה מאוד אנשים, יש בעיתונים, אני חושב, הורוסקופ, ואנשים מסתכלים ובונים ומתבוננים והולכים לכל מיני זה, וחושבים שהדבר הזה הוא קובע. כי הניסיון הוא להאמין את האדם בתוך קטגוריה מסוימת, ולבוא ולהגיד, כמו שלעולם יש חוקים, כך גם יש חוקים שהאדם צריך להתנהג בהם. זאת אומרת, יש חוקים, האדם צריך להתנהג באופן הזה וכו' וכו'. וכי מי שמסתכל בעולם ורואה שהעולם מסודר, אומר, טוב, הסדר הזה גם צריך לחול על האדם. כי לא יכול להיות שלכל העולם יש חוקים קשוחים. החמה זה רוחת, הים יש לו גלים, זה איתו זה. מה, אני יכול לעשות מה שהוא רוצה? איך זה יכול להיות? גם האדם יש לו חוקים. אבל נכון שכל הדברים הללו לפי התפיסה שלנו הם רחוקים, רחוקים מאוד מאוד. בא ירמיהו הנביא ואומר, אל דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תחתו, כי החתו הגויים נאמה. זאת אומרת, זאת הנקודה הכי גדולה של גדולתו של האדם. מה זה בחירה חופשית? מה זה כל הדברים האלה? האדם לא פועל את חוקים. האדם יש לו כוחות ויש לו עוצמות שהוא יכול אתמול להיות רשע גמור והיום דבר התשובה גמור. השמש לא יכולה להחליט לעשות איזה הסכם קואליציון עם הירח שמחר הם יתחלפו. זאת אומרת, השמש תזרח בלילה והירח תזרח ביום. כי יש חוקים, יש איזה מציאות שזה עובד, אבל זה כל היופי שבאדם, זה כל מה שמחייב אותנו. האדם יש לו עוצמות אדירות. אני אומר את זה כלפי חינוך ילדים, כלפי זוגיות, כלפי כל דבר. אדם ששנה או שנתיים לא הלך לו, מה זה אומר? כלום, ממחר בבוקר הכל יכול להיות אחרת. במה זה תלוי? בתפילה, בעבודת השם, בקבלות שאדם יקבל על עצמו. אחרת מה כל החיים שלנו? אם הכל הוא חוקי והכל הוא מסודר והכל, ויש הורוסקופ, אם נולדתי במזל תלר, אז אני צריך להיות כזה, אם נולדתי בסרטן אני כזה, ובזה אני כזה, אז זה בעבודת השם שלנו. אוי כבר עבוד, אני שלך מחזיק מהעניין הזה. ולכן ההחלטה והאמונה של האדם היא זאת שפועלת. זה הכוח שיש לנו. זה כל עבודת השם שלנו היה דבר הזה. ולכן זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה של הפרק תהיה רק בזריגות.
בעצם כאילו, אומרים
שזה הפסיכולוגיה, כאילו, בעצם כבר הפסיכולוגיה, כאילו, כבר הפסיכולוגיה, זה בעצם אדם, כאילו, מלבד לעצמו את המעלה. נכון, נכון. זה משפיע, מבחינה, כאילו, מיסטית, אז מבחינה יותר פסיכולוגית. כן, בהחלט, כן, אם אדם קורא שהוא צריך לעשות כך וכך, ויהיה כך וכך, אם הוא משתלט שזה מה שיהיה. אבל אין לזה שום משמעות, אבל אני רוצה שנבין את, לזכור את הרמב״ם, את הרמב״ן, את הגרמה שהוא מאיר, את המלחמה שירמיהו מנהל עם מה שאמרנו בדברי רש"י על הפסוק בארמית, על הגלות ביורחית, אפשר להבין שאולי בדבר היו הרבה גויים שהיו הרבה כוכבים ומזלות, וממילא ירמיהו ידע שעם ישראל הולך לגלות, הוא רוצה להגיד, אבל בוא נצלח, צריך להגביר בנו אמונת אמת. החלק השני של הפרק הוא חלק שעוסק בחורבן, ומה כתוב כאן? אוספי, יש פה בעיה בדיוקית לא פשוטה, בדרך כלל אנחנו יודעים אוספי, ופה כתוב אוספי, יש פה דגש, מארץ כניעפר, ניעפר זה איש כנעני ושמו שועה, את כל הסחורות שלנו. רבותיי, זה לא משחק, הולכים לגלות, אספי מארץ כניעפר יושבת במצור, את יושבת במצור זה לא יתגמל טוב, כי כה אמר השם, הנני קולע את יושבי הארץ בפעם הזאת, והצירות להם למען ימצאו. זאת אומרת, אני הפעם מתכוון לסגור להם מתור הכיוונים, לא יעזור פה שום דבר, פה הולכים לגלות, פה יהיה חורבן. אוי לי, על שברי נחלה מקטיב, אני אמרתי, אבל זה חולים ועשרנו. לא נורא, היום אני מצומח, לוקחים קצת הכבוד, מחר אתם יהיה בסדר. זה לא יעבוד. אוהבים שוגד, שדדו לי את האוהל. אז אני אומר, טוב, אני אקח את המיתרים מחדש, וכל מטריי ניתקו, המיתרים של האוהל נפלו, אי אפשר למתוח אותו. בניי יצאו מדי עיניים, ואין נוטה עוד הערמים הנקים מריותיי. אין מי שיקים את זה. גמרנו, ירושלים נחרבת, המיטה שלך, הולכים הגלות, הכל מסתיים. כי נבערו הרועים ואת השם לא ברשו, על כן לא הסכימו וכל מרעיתם נפוצה. איזה דימוי לרועים. מה התסכול הכי גדול של רועה? שכל העדר בורח לו. מה שנקרא אצלנו בעברית, עיבוד שליטה. היו לו כבשים, היה לו עדר, כולם בורחים. אומר להם ירמיהו, זה מה שהולך להיות. עד היום היינו בגלויים על איזה ריטואל, אתם עושים עבירות, מתפללים, ויש לו חומוכל, חוזר חלילה, עושים עוד פעם. נגמר, פת מה, הדבר הזה כבר לא יהיה. אנחנו נפוצה. כל שמועה, הוא אומר, אני כבר שומע את המרכבות. כל, זה לא סתם, אני מדבר אתכם על אויב ספציפי. כל שמועה הנה בא, הנה בא, ורעש גדול מארץ צפון. לשום את הרי יהודה שממה מאות תנים, ידעתי השם. אבל ירמיהו מתפלל, כי לא לאדם דרכו, לא לאיש הולך, ואוכים את צעדו, יסרי לי השם, אך במשפט, אל באבך פן למעטני. זאת אומרת, בכל אופן, גם שעדים גמור יהיו בחכמים, אל תגמור עלינו לגמרי. הפסוק הבא, כולם מכירים אותו, זה הפסוק שעבר הכי הרבה בסינזורים, בעבירה של פסח, אין על ידי גויים ואין על ידי יהודים. אנחנו לא אומרים את הפסוק בשלמותו. שפוך חמתך, זאת אומרת, ירמיהו אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, צריך לעשות איזה מרומה בעבודה, אין שום בעיה, יש גויים, תפל בהם, יש מה לעשות, תניח לנו קצת בשקט. אבל תראו את הפסוק במקורו, שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, ועל משפחות אשר בשמך לא קראו, כי אכלו את יעקב ואכלו ויחלו, אף אחד לא אומר את זה בהגנה של פסח, אבל אנחנו אומרים חלקים של הפסוק, כי הפסוק הזה עבר צנזורה, זה פסוק מפחיד. מה זאת אומרת? זה קריאה, קריאה, נקה. זה בעברית פשוטה, אני לא מכירים משהו אחר. מה זה? מה זה? נכון, ולכן הגויים לא עשו, ולכן תוכלי בקיצור, ולמה נקרא יש להגנה של פסח, מסביב לכל של אליהו ומה שמתרחש שם, אני קורא ברדה, שפוך חמתך, אומר על הגג, אם יש לך אף בחימה, שפוך אותה לבנים אשר ידעוך, במשפחות המחלקות אשר לשמך לא קראו, כי ישראל, אבל מי שחתרו לפניך, לא יצאו תחת לשולך מכל בכל, ולא נתרבו עם עם אחר, אלא אם נתגלים כל האתם, מחזיקים אלו במצוות, וקוראים לשמך ומתפללים לפניך, ואף על פי שאין לי בעל נכון, בכל אופן אנחנו לא כל כך בסדר, ישובו לו בתשובה, כי לא עבדה תקוותם הם ועוד היום יש בנים חסידים. אז זה שפוך המתך, ויחלו ויתנבא ראשם. סיכום, ראינו שלפרק יש שני חלקים. הפרק הראשון הוא התמודדות קשה נגד כל האמונה בגרמי השמיים ובעובדי הכוכבים. בעניין הזה ראינו שתי דעות. ראינו את דעת הרמב״ם שאומר שאין בדבר הזה כלום והכל עבר ושטות ואין מה להתעסק עם זה לא גויים ולא יהודים. ראינו את הרמב״ן שאלה הכוחות שבאמצעותם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אסור לעבור להם, כי זה לקחת יצורים כמו חמור וסוס ולהרביע אותם ולייצר דבר חדש. ראינו את דברי הגירה בביקורת שלו על הרמב״ם על הפילוסופיה שאיתה. פילוסופיה קרנה היא רציונליזם, אז אמרו מה פתאום, מה השמש, מה הירח, מה כל העניין הזה? החלק השני של הפרק, ושוב אני אומר, אנחנו לא עוסקים בדקדוקי מקראות, אלא אם כן יש דברים מיוחדים, אנחנו סומכים פה על האנשים. החלק השני של הפרק עוסק בנקודה נוספת של היציאה לגלות, ההכרה וההבנה שכבר שומעים את המרכבות של האויבים באות מצפון, אין מה לעשות, צריך ללכת, צריך לצאת וכולי, אבל עדיין ירמיהו מתפלל, שפוך חמתך על הגויים. זאת אומרת, תעשה את זה, תפעל בזה, אבל לא רק שעם ישראל ישלם את המחיר. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.